שלום לכם, ושוב אנחנו במפגש השלישי בנושא של בניית האמונה, והפעם אנחנו עולים קומה נוספת. בפעם שעברה דיברנו על המושג אמונה, מה זה בדיוק, איפה אנחנו פוגשים את זה בחיים שלנו. הפעם אנחנו רוצים להתקדם הלאה, כי יש לא מעט אנשים שאומרים לך אני מאמין, אבל זה נשאר בזה. כלומר, האמונה נמצאת אצלם בלב, בראש, אבל היא לא מתורגמת אל החיים. ואנשים אומרים, תראה, אני דתי בלב, אבל כל ההלכה הזאת וכל המעשים האלה, זה לא קצת מוגזם? זה באמת מה שאלוקים רוצה מאיתנו? זה לא נראה לך קצת קטנוני? אמר לי פעם מישהו, תגיד, זה נכון שיש אצלכם איזה הלכה שצריך את הנעליים, קודם בוא שנעל ימין ואז נעל שמאל, ואז לקשור נעל שמאל ואז לקשור את נעל ימין? אמרתי לו, כן. אמרת לי, מה אתה עושה צחוק? מה אתם נורמליים? אתה חושב שזה מעניין מישהו? מה זה עושה אותי לבן אדם יותר מוסרי, יותר טוב? למה באמת? למה אי אפשר להסתפק בעצם האמונה, במה שנמצא בלב, ברצון? מה הירידה הזאת למעשים עד רמה שנראית לפעמים קטנונית, תרחנית, מוגזמת? האמת היא, שיש כבר מי שלקח את השאלה הזאת ששאלנו והפך אותה לסימן קריאה. וזאת דת שלמה ומפורסמת שבעצם ביטלה את כל המצוות. היא הסתפקה באמונה ואמרה שזה העיקר בעצם. על מי אני מדבר? על הדת הנוצרית. שאול התרסי קראו לו, מכונה פאולוס, שהוא בעצם המייסד האמיתי של הדת הנוצרית, הוא היה תלמיד של ישו. גם הוא היה יהודי, והוא זה שהפך את הנצרות מאיזשהו קט סוטה ביהדות לדת אוניברסלית מתפשטת. ואחד היסודות הבולטים במשנה של פאולוס היה התקפה חזיתית על ההלכה. הוא טען שמה שחשוב זה האמונה. זה לא המעשים, זה לא הדברים הטכניים שאתה עושה. והוא תקף את ההלכה על זה שהיא כל הזמן מתמקדת בדברים המעשיים, כי העיקר זה הרוח, זה האמונה, זה לא האקט הפיזי. פאולוס הצליח לסחוף אחריו הרבה מאוד אנשים בכל העולם. ואפשר להבין, כי בעצם מה שהוא מציע זה נשמע דבר מאוד אטרקטיבי, מאוד נוח. למי יש כוח לשמור שש שעות בין בשר לחלב? למי יש כוח לבנות סוכה ולהניח תפילין כל יום ולא לעשות כל מיני דברים בשבת? אתה משוחרר, יש לך אמונה בלב, זה מה שחשוב. והנצרות באמת מציעה דיל נורא משתלם. עזוב אותך ממצוות, תתמקד באמונה ואתה עף ישר לעולם הבא. למה לא? אולי, גם עומד מאחורי זה איזושהי טענה שראוי להתמודד איתה במישור האמוני, מה התועלת אבל במצוות המעשיות? האם בזכות זה שאתה אוכל מצה ומפריד בין בשר לחלב אתה נהיה יותר מוסרי? אתה נהיה יותר רוחני? חוץ מזה, אלוקים הוא אינסופי. בגלל שתעשה איזשהו מעשה טכני, אז חומרי, בידיים שלך, בקיבה שלך, אתה תתחבר אל האינסוף. ואתה שומע את הטענה הזאת לא פעם, אנשים מכונים חילונים, שאומרים לך, תראה, אני מבין את ואהבת לרעך כמוך, ואהבתם את הגר, אפילו רעיון של שבת, של מנוחה, של התחברות לעצמך, אני מבין. אבל כל המצוות וההלכות הקטנוניות, ובורר בשבת, וזה מותר, זה אסור, זה עושה אותי לבן אדם יותר טוב, מה, איך? אנחנו רוצים להגיד פה קודם כל אמירה יסודית, עקרונית. נקודת מבט יהודית זה אחרת. למה? כי אלוקים ברא אדם, ברא עולם שיש בו לא רק נשמה. הוא ברא אדם שיש בו גם גוף. יש לו חומר, יש לו יצרים, יש לו משיכה לכל מיני דברים. הדרך להתחבר לאלוקים באמת היא על ידי זה שאדם ייקח את כל מה שיש בו ואת זה הוא ינסה לחבר ללמעלה. אם הוא ישאיר משהו בחוץ, אם הנשמה שלו תהיה קשורה, הרצון שלו, אבל המעשים שלו היו במחוזות אחרים, החיבור שלו יהיה חלקי וכל מה שלא יתחבר יפריע באמת לחיבור אמיתי ושלם עם ריבונו של עולם. הדת הנוצרית למראית עין מבחינה חיצונית היא נראית מאוד יפה, באריזת צלופן. בפועל הדת הנוצרית התייאשה מן העולם. התייאשה מכל החיים של החומר, התייאשה מהעולם החברתי, מכל מה שקשור לעולם העשייה, לכסף. באמת איש הקודש בתפיסה הנוצרית זה הנזיר. האיש הזה שפורש מן העולם, כומר שלא נושא אישה אפילו. זה כל כך שונה מתפיסה יהודית שאומרת משהו אחר לגמרי, אנחנו לא בורחים מן העולם, אנחנו לא מתנתקים ממנו, אנחנו חיים אותו, אנחנו נמצאים בתוכו, אבל אנחנו רוצים לקדש אותו. אנחנו רוצים לקחת את מה שיש בו ולחבר את זה ללמעלה. אצלנו דמות המופת זה כהן גדול, שביום הכיפורים כשהוא בא לעשות את העבודה בקודש הקודשים ולחפר על כל העם, יש תנאי לעניין, הוא חייב להיות נשוי. כי נישואים, זוגיות, עם כל מה שכרוך בזה, זה חלק מהבריאות, מהטבעיות, מהקדושה שנמצאת בתוך החיים, שכוללת את הכל. נגיד זה במשפט אחד, דת שאין בה מעשים, שאין בה הלכה, נראית מאוד יפה, החיסרון הפשוט זה שהיא לא מתאימה לבני אדם. כי בני אדם הם לא רק נשמה, הם גם גוף, וגם הגוף הזה צריך להיות מחובר לאלוקים. ובאמת המחשה הכי חזקה לזה, זה בדת הנוצרית, שמצד אחד היא דיברה כל כך על אידאל של חסד, של אהבה, המשפט המפורסם שמופיע בספר שלהם, הברית החדשה, שישו שם אומר בנאום על ההר, מי שעיקה אותך בלחי ימין, תיתן לו גם את הלחי השמאלית. ומי שלקח לך את המעיל, אתה תיתן לו גם את החלוק שלך. משפטים ככה די מפורסמים. על פניו הם מבטאים איזה חסד, איזה נתינה, איזה ויתור בלי גבול. בפועל לא הייתה דת כמו הנצרות ששפכה דם, שהרגה, שרצחה, שעינתה, פוגרומים, אינקוויזיציה, מסי צלב, רדיפות, גירושים. הם דיברו על לתת את הלחי השנייה, בפועל הם נתנו סתירה על שתי הלחיים, זה תמיד היה הלחיים המסכנות שלנו. הוויתור שלהם זה משהו שהוא נראה מפתה, אבל כל כך לא אמיתי. יש איזה סיפור באיזה עיירה אחת, לילה אחד, דפיקה בביתו של הרב, הוא פותח, עומד שם בדלת הכומר. אומר לו, הכומר, תשמע, אני צריך ממך טובה. אבל אומר לו, כן. אני נוסע עכשיו לסמינר של שלושה ימים, לכמרים, לבישופים בעיר. תעשה לי טובה, תמלא את מקומי שלושה ימים בתפקיד. אבל לא, איך אני אמלא את מקומך? אני רב את הכומר, מה אתה רוצה שאני אעשה? אבל הוא אומר, לא, לא, זה פשוט מאוד, קלה קלות. אתה צריך כל ערב לשבת, יש כזה חדרון ליד הכנסייה של וידויים. אתה עומד שם, מאחורי המחיצה, כל פעם מגיע מישהו אחר, והוא צריך להתוודות. וכל דבר הוא מספר, אתה אומר לו, יש תעריף. הוא עשה רצח, הוא צריך לתרום ככה וככה מאות דולרים לכנסייה, והוא אומר לו, מחול, מחול לך. עשה עבירה כזאת, כזאת, אחרת, יש תעריף לכל דבר. שלושה ימים אני חסר, זה אמור להיות משהו כמו 5,000 דולר, אנחנו מתחלקים 50-50, עשינו עסק? הרב אמר, טוב, בסדר. עוברים שלושה ימים, הכומר חוזר מהסמינר, ישר עושה את דרכו לביתו של הרב. הרב אומר, היה, כן, בסדר גמור, לא היה בעיות, הנה פה יצא בקופה 15,000 דולר. איך 15,000? אני עושה רק 5,000, אתה הרב עשית 15,000? איך עשית את זה? אמר לו הרב, כן, אתה עושה להם מחילה על מה שהיה. אני אמרתי להם, אתם מוצאים גם עוד על החשבון לעבירות הבאות? אז הסיפור המליטי הזה מבטא את הנטייה הזאת של הנצרות לוותר, למחוק, להפקיר את העולם המעשי, שיש בזה סוג של שקר, כי האדם הוא לא כזה. האדם יש בו את הכל, ואתה לא יכול לוותר על חלק כל כך משמעותי ממנו. הטענה היהודית אומרת, הדרך לממש באמת את האידיאל, זה לתת לו ביטוי בחיים. נגיד את זה לצד השני, כשאתה לא מבטא את זה בחיים, יש גם חשד שהחיבור שלך לאידיאל עצמו, הוא לא אמיתי, הוא לא כן, הוא לא עד הסוף. דוגמה פשוטה. מה תגידו על בעל שאומר לאשתו, תראי, אני מאוד אוהב אותך. את יקרה לליבי, אהבת חיי. זה נכון, זה נכון, שאני כל היום מסכנש עם השכנה, שותה את הקפה, אני אף פעם לא עוזר עם הילדים להוריד זה ולנקות, אבל באמת, את אהבת חיי. את היחידה שלי, אותך אני אוהב. טוב, מה תגידו על בעל כזה? אשתו תעיף אותו מכל המדרגות. אם אתה כל כך אוהב אותי, מה אתה עושה אצל השכנה כל הזמן? למה אתה לא עוזר לי בשום דבר בבית? אם זה לא מתבטא במעשים, יש פה משהו ברמה הבסיסית שהוא לא אמיתי. נוסיף פה נקודה נוספת. תראו, האמונה בלב היא חשובה, הרגש הוא חשוב, אבל דבר שבאמת יוכל לשנות את האדם ולהישאר לאורך זמן, זה רק דבר שמתבטא במעשים. אם לסמוך רק על הרצון הטוב, על האמונה, זה דבר שתלוי במצב רוח, זה דבר שהוא on the off, הוא משתנה. יום אחד אתה בתפילה בהתלהבות, באקסטזה, יום שני אתה מרחף, אין חמוזה, אתה מוטרד מכל מיני דברים, אז לא תתפלל. הקשר עם אלוקים הוא דבר כל כך חשוב שאי אפשר להפקיר אותו בידי המצב רוח, החשק, הרצון שלנו, מה שיש בלב, הוא חייב להיות מעוגן במשהו במציאות, הוא חייב להיות מתבטא במשהו מעשי. ואני אתן דוגמה או שתיים שממחישות את העיקרון הזה. תראו, מעמד הר סיני היה ללא ספק דבר מדהים. אש, קולות וברקים, ענן עופף את ההר, אלוקים ידבר, ועוצמה אדירה ודרגה של התנבאות, באמת משהו חד פעמי עוצמתי אדיר בהיסטוריה. מה קרה 40 יום אחרי כן, אתם זוכרים? חטא העגל. ושאלה איך זה יכול להיות אחרי שזכיתם להתגלות ישירה של הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, תוך 40 יום, ריבונו של עולם, כל כך קצר, כבר נופלים בחטא כזה שיש בו סוג של עבודה זרה, איך קרה? התשובה זה בדיוק מה שאמרנו קודם. מעמד מרשים ככל שיהיה, קולות וברקים, זה לא מספיק בשביל ליצור שינוי. אתה רוצה לקחת את עם ישראל ולחבר אותם באמת להשם? אתה חייב פה עכשיו 40 שנה ללמד אותם מעשים, מצוות, סעיפים קטנים של המשנה ברורה ושמירת שבת כהלכתה. ככה זה עובד. מעמדים גדולים ככל שיהיו, לא נשאר מזה שום דבר. דוגמה שנייה, אליהו בהר הכרמל, עורך שם המעמד מופתי של קידוש השם, שכל העם קורא על ברכיו ואומר, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. זה הפסוקים שביום כיפור, ברגעי השיא של תפילת נעילה, אנחנו משחזרים ו... מצהירים על האמונה הגדולה בהשם, שמע ישראל, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. רק כשאתה קורא בספר מלכים את הפרק הבא, פתאום אתה מגלה שאליהו הנביא נאלץ לברוח על נפשו מפחד איזבל, אף אחד לא בא לעזרתו. ואתה אומר, אבל רגע, איפה כל האלפים שהכריזו השם הוא אלוקים, שהרגו את נביאה הבא, לאן נעלמתם? תשובה, מעמד חד פעמי, מרשים, ככל שיהיה, יכול לעורר, להדליק את האמונה בלב. אם אין פה מעשים, אם זה לא מתורגם למשהו ממשי, לא מחזיק מים. זה לא מחזיק מעמד, זה לא מתבטא בחיים, זה לא יישאר. אתם יודעים, אני אתן דוגמה מהימים שלנו. מה ההבדל בין יום העצמאות לפסח? יום העצמאות זה חג צעיר, בקושי בן 70. פסח זה חג זקן, הוא בן 3,300 שנה בערך. מה ההבדל ביניהם? יום העצמאות, מי שיראה קצת סרטונים, אם תכתבו באינטרנט סרטוני הקמת המדינה, אתה תראה איזה התלהבות, איזה פרץ של שמחה שגואשת מתוך האנשים, ריקודים ברחובות, אנשים רוקדים אור, רב התלהבות ושמחה עצומה, זה היה יום של אורות גדולים. מה קרה 5 שנים אחרי זה? 10 שנים אחרי זה? 50 שנה אחרי זה? היום צריך ממש בכוח לתדלק את יום העצמאות כדי ש... העם בכללו ירגיש אותו. אם לא היה יום שבתון שמעוגן בחוק, אוי ואבוי מה שהיה קורה ליום. אז אנשים היו הולכים לעבודה כרגיל, עסקים כרגיל, שום דבר. הדתיים שבינינו היו אומרים הלל בבית כנסת, לובשים לבן בבוקר וזה, עושים משהו, רוב העם היה מפספס את זה. אז עשו יום חופש, עושים הופעות של אומנים במאות אלפי שקלים להדליק את האנשים. תראו את פסח לעומת זאת. פסח זה חג מאוד זקן, 3,300 שנה. תראו איך הוא מחזיק יפה. אתה נכנס עכשיו לבית של משפחה, יש לך סדר שלם. מצה, מרור, חרוסת, כרפס, אגדה של פסח, לא משנה, דתיים, חילונים, כולם עושים את זה. היית נכנס לפני 100 שנה, 500 שנה, 1,000 שנה, עוד 1,000 שנה, זה פשוט מדהים איך זה עובד. למה זה קרה? ההבדל נורא פשוט. פסח יש לו מסורת הלכתית, יש סדר של כללים, כדי שוחץ, כרפס יחץ, כמה מצה לאכול, באיזה זמן. זה תופס, יש באיזה פרולמה לאחז, תראו איך זה מחזיק מעמד 3,000 שנה. יום העצמאות אין לו כל כך הלכות, אין לו מסורת, נכון, אנשים עושים על האש, אבל זאת לא מצווה מחייבת. זה הולך ומתפוגג וזה מתמסמס, כי כשיש הלכה, זה מחזיק, יש לזה עוגן במציאות. אחרי כל מה שאמרנו, עדיין יש 2 שאלות שנשארו פתוחות. שאלה אחת, זאת שאלה אמונית. הבנו, צריך מעשים שיבטאו את הדברים. אי אפשר להסתפק באידיאל יפה ולהישאר בשמיים. אבל לקדוש ברוך הוא, ריבון כל העולמים, באמת אכפת איך אתה קושר את הנעליים, באמת אכפת לו איך מוישה זוכר מקנח תף בשבת או חותך את הסלט שלו, נו באמת. אמר לי פעם מישהו, הוא אמר, תראה, אתה הולך ברחוב, אתה רואה טור של נמלים הולכות. זה באמת מעניין אותך איך נמלה פלוינית סוחבת את הגרגר בצד ימין ובכתף שמאל, מה לא מזיז לך בכלל? למה אתה חושב של אלוקים שהוא הרבה יותר גדול מזה, ואנחנו פסיק של פסיק קטן לעומתו, שבאמת אכפת לו מכל המעשים שלנו? התשובה לשאלה הזאת היא שזה בדיוק ההבדל בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. למה אני לא מתעניין בשורת הנמלים שצועדות פה? כי אני בקושי מסתדר עם עצמי, עם כל המשימות שלי, עם האוברדרפט, עם הקניות, עם הילדים, עם העניינים. אני אתחיל פה לדאוג גם לנמלים? מה יישאר ממני? למה ראש הממשלה לא יכול לדאוג באמת לשמוע את הטענות של כל אזרח, לייעץ לו, לכוון אותו, לדאוג לפתור את הבעיות שלו? כי ראש הממשלה, עם כל הערכה, הוא בסך הכל בן אדם. יש לו 24 שעות ביממה, הכוח שלו מוגבל, הוא צריך להתרכז בניהול העניינים הכלליים, הוא לא יכול לדאוג לכל פרט. אבל הקדוש ברוך הוא, ריבון כל העולמים, מלוא כל הארץ כבודו, שהוא באמת כל יכול, אין מעצור לפניו, אין קץ לכוחו וגבורתו, באמת אין משהו שלא מעניין אותו, שלא קשור אליו. זה שאנחנו רוצים כביכול להגדיל אותו ולהרחיק אותו מזה, מהעניינים הקטנים שלנו, זה מקטין אותו. כי דווקא בגלל שהוא כל כך גדול, אין משהו שלא קשור אליו, שהוא לא מחובר, שהוא לא משגיח, שהוא לא משפיע לגביו, ולכן באמת הכל קשור אליו. שאלה השנייה, וזאת הנקודה האחרונה שבה אנחנו נסיים, אז דיברנו על החשיבות של המעשים, והחשיבות היא גם כשאני לא מבין אותם. אבל עדיין יגיד מישהו, אבל מה, אז, לא חשוב שאנחנו נבין את הפשר של המצוות, לא חשוב שנרצה להתחבר אליהם, לרצות להזדהות איתם, ויש כל מיני מצוות שאני לא מזדהה איתם, אני לא מבין קטע הזה בשר וחלב, מה הבעיה? שאני אוכל אחד אחרי השני, שאני אוכל ביחד, במי זה פוגע? טוב, אז באמת הרצון להתחבר, להזדהות, להבין, זה רצון חיובי, רק מה? צריך להיזהר שהדבר הזה הוא לא יהיה תנאי לקיום של הדברים. תראו לעצמכם מה יקרה אם חייל יגיד למפקד, אחרי שהתקבלה פקודה, כולם עכשיו רצים, עם הציוד מגיעים לשם, חייל יגיד למפקד, אני לא מתחבר לזה. כל כך חם היום ואני מזיע, תן איזה משהו יותר סימפטי. אוי ואבוי מה שיקרה לחייל הזה. פה זה לא קייטנה, זה צבא, יש פה פקודות, יש משימה, צריך לקיים. מה תגידו על חייל שיגיד, הירוק הזה של המדים, המפקד, אני יש לי עיניים כחולות, אפשר איזה משהו יותר מתאים עם המראה, עם הלוק שיסתדר, הירוק לא, לא בשבילי. לא, מותק, זה לא ערוץ האופנה פה, זה צבא הגנה לישראל, יש פה משהו אחיד, כולם ביחד, יש פקודה, אתה לא שונה מכולם. כשאנחנו מקבלים מצוות ויש הלכה, קודם כל יש פה נקודה של אמון. כשאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, כמו שכשאנחנו הולכים לרופא, עוד לפני שהבנו איך בדיוק התרופה פועלת, אנחנו לוקחים אותה, כי אנחנו מאמינים בו, הוא לטובתנו. הוא למד את זה, עשו פה מחקרים רפואיים, לא סתם הוא נתן לנו את זה, גם אם אני לא מבין איך התרופה עובדת. אוי ואבוי למי שיחכה להבין כל דבר שהוא לוקח, איך זה עובד, הוא ימות שבע פעמים מדלקת ריאות לפני שזה יעבוד אצלו. יש לנו אמון ברופא, יש לנו אמון בקדוש ברוך הוא, בתורה, בחזל. על גבי זה בתור קומה שנייה, יש מקום לרצות להבין, להתחבר, לחוות את הדברים, לא בתור תנאי, בתור קומה שנייה. וזה הרי בדיוק המשפט שאמרו בני ישראל, נעשה ונשמע. נעשה זה קודם כל נעשה הקיום, כי יש פה משהו אמיתי, משהו נכון, משהו שמוריד את הדברים מהרצון אל החיים, אל הגוף, לחבר אליהם את כל כולנו. על גבי זה יש קומה שנייה של נשמע. נשמע לא רק במובן הטכני של לשמוע, אלא כמו שמישהו אומר, אני שומע מה שאתה אומר. כלומר, אני מקבל, אני מבין, נעשה, מתוך אמון, מתוך חיבור. על גבי זה, נשמע. אנחנו רוצים להזדהות יותר דרך הבנה, דרך הרגשה, דרך החוויה שיש בדבר הזה. זה המצב השלם שאנחנו חותרים אליו. אז עד כאן, המפגש השלישי שלנו, שבו דיברנו על האמונה שמתורגמת למעשים, שמתבטאת בהלכה, וגם בה הקדוש ברוך הוא מתעניין ויש לה משמעות, על עשייה ועל גבי זה המקום של החיבור, בפעם הבאה אנחנו ניגע בנושא שלישי שמטריד, נושא שלישי, כן, שמטריד הרבה אנשים דתיים, מאמינים, ובכלל הנושא של התפילה, שכמה שהוא נראה פשוט, הרבה אנשים מרגישים שהוא קשה להם מאוד. כל זאת ועוד בפעם הבאה, להתראות.